אז מה היינו? היינו בסוגיית מעשה העגל. עשיתי הקדמה, אנחנו חייבים לעשות, להרחיב קצת שוב את ההקדמה הזאת, כי זו הקדמה מאוד מאוד חשובה. חכמים מספרים במסכת ברכות, מה מספרים על, דיברנו על זה, מי שרוצה לראות, שדים וזה, שים שון רטה, בטוחמטה, בטוחמטה, בוחטה, בטוחמטה, שים בעין, ויראה, וראה מישהו וניזק. אמרנו, למה ניזק? כי המזיקים חיבקו אותו חיבוק חזק, וואי, איזה כיף שנתת לנו להיכנס, וריסקו לו את העצמות מרוב חיבוק חזק. היה פעם ביתמר, בחור פשוט חזק, היה לוחץ את היד למישהו, היד הייתה מתפרקת, הוא לא הבין על מה מדובר בכלל. היה, פעם ירדו ככה, הערבים ניסו לעלות, ירדו, הוא גם ירד, הוא פשוט תפס ערבים, סובב לו את הראש. זה, הראש הסתובב, על הציר, נעל על הציר, אבל זה לא... חשב שיש ציר, לא כלום, הוא לא מבין. ברח, הסתתר, תפסו אותו, נכנס לכלא לשנים רבות, אני לא יודע. אתם מבינים, הוא לא היה מאוזן כל כך גם בזה, אבל היה לו כוחות גדולים, שזה היה מפחיד באמת לעמוד על ידו, פשוט, ועל כוח גדול בזה. ו... אז זהו, גם המזיקים האלה, מה זה המזיקים? דיברנו, אני חוזר על הדברים שאמרנו, כי דברים שצריכים להתיישב קצת. אולי נוסיף קצת. שם טוב גפן. אמרתי לכם קצת, מי זה שם טוב גפן? סיפרתי קצת סיפורים. משהו גאון, גאון במחשבות ובפילוסופיות והכל. ויש לו ספר הממדים לאין ספורות. ושם בספר, קודם כל, הקדמה מאוד מאוד מעניינת, כי את הספר קשה ללמוד, את הקדמה אפשר להבין. הוא בגיל צעיר כבר גמר מסכתות, גמר זה, רבנים, כבר לא היה מי שילבן אותו כמעט, היה למד בעצמו. אל תשמעו, בגיל 15 התחתן. אמרתי, אל תשמעו, לא, שלא שמעתם. בסדר, הוא כבר עבר שס, בגיל 15, שס, שכן ערוך, והתחיל ללמוד כל מיני דברים, ספרי נסתר, ונתגלו לידו, היה מלא מחשבות והגיונות כל היום. והוא מספר שזה שם הספר שהוא חיבר, תורת הממדים לאין ספורות. הוא חשב שבעצם העולם שלנו מורכב מעולם תלת ממדי, אורך, רוחב וגובה. תלת ממדי, קובייה, זה מה שהם ממדים. האם יש ממדים מעבר לעולם שלנו? דיברנו על זה בשבת. אמרנו, כשלמדנו על שבת בקוזרי, מה למדנו? שיש מעטפת, ישראל נכנסים פנימה בשבת, זה הפנים, הפנימיות, ושמונה כבר מעל הטבע. אבל יש גם שמונה, ויש גם תשע, והעשר הולך ומחבר את כולם להיות אחד. ועשרה מאמרות נברא העולם, כדי שהעולם יהיה עולם מאוחד. אתמול ראינו את העולם המיוחד. נמצאים פה, אלה בברזיל, במקומות שונים, כל אחד בבית. הם לא נפגשים בכלל, כי הם לא בקושי יוצאים מהבית. אז כל אחד בביתו, וכל אחד רואה את השני, ומדברים, וראיתם אותם, הם שמחים, מוחאים כפיים, תפסקו על השולחן, לפי קצב השירה פה. כך הם דפקו. אז אמנם יש סיפור על חלם, שבחלם אמרו שהמציאו טלפון, אז הם אמרו, מה זה טלפון? אמרו, אחד מדבר פה, והשני שומע במקום רחוק. אמרו, כבר היה לעולמים. כשאתה לוקח חתול ודורך לה על הזנב, אז מה קורה? היא בוכה, מייללת, או כלב, לא דורך לו, והוא מיילל. אז זאת אומרת, אתה לוחץ פה, וזה יוצא שם, בפה, אז כבר היה לעולמים. לא, לא נורא. בכל אופן, מדובר על העולם הוא עולם מאוחד. מאוד מאוד מאוחד, אבל יש גם דברים מעבר לעולם, שקוראים להם מעל הטבע, קוראים להם הממדים לאין ספורות. והוא מספר שכבר בגיל צעיר מאוד, הוא חשב שיש הרבה מעבר לתלת ממדי של העולם, אבל הוא טעה איפה הממדים האלה נמצאים. ואז הוא מספר שהיה ליקוי חמה. תאר שהיה ליקוי חמה וכולם יצאו עם זכוכיות מפויחות, אז היו מסתכלים כל משקפי שמש קיים, ליקוי חמה, נסתכל פיח על זכוכית, וזה מסנן קצת את קרני השמש, והסתכל, והוא אמר שהוא כבר היה נשוי אז, אבל בן 16-17 נשוי, והסתכל הרבה זמן בליקוי חמה, וכתוצאה מזה קראו אליו, והוא בא הביתה וראה את כל הראש, כל הראש הסתחרר לו, קיבל מכת חום או משהו, נפל על המיטה, וכשהוא נפל על המיטה, אומר, קמו וניצבו לפניי הממדים לאין ספורות, כחיים וקיימים, ראיתי אותם, את הממדים לאין ספורות, ועד כדי כך היה ברור לי שתמתי, איך זה קודם, לא הבנתי איפה הממדים האלה. השאלה הזאת נהפכה להיות, אומר בעיניי, כשאלה של בער, אין שום שאלה, ברור שיש ממדים לאין ספורות. ועל זה הוא כותב את הספר שכמעט אי אפשר להבין אותו, כי מדובר במשפטים משולבים עם נוסחאות מתמטיות מסובכות מאוד בגיאומטריה, מתמטיקה, דברים גאוניים ממש, אבל ברור, הממדים לאין ספורות. רק היום, איפה נמצאים הממדים לאין ספורות? אתם רואים אפס קצהו של הממדים לאין ספורות האלה. כל פעם שאני מסתכל בזה בגוגל, וואי, איך, מאיפה הוא יודע גוגל? אתה רושם לו מילה, מוציא לך את כל המקומות שהמילה הזאת, חפש פסוק, חיפשתי באמת פסוק בתחילת גמרא בעירובין, יש שם איזה משהו, עם משהו שנראה כמו פסוק, אין סימון, כי אין פסוק כזה. אז חיפשתי בגוגל, גם לא ראיתי שיש פסוק כזה, הוא מביא את כל המקומות שהגמרא בעירובין נזכרת, אבל אין פסוק כזה, אז אני לא יודע, לא, באמת, עכשיו אני תמה על הגמרא הזאת בעירובין, לא יודע על מה היא מסתמכת. מכל מקום, מסתכלים פה, מחליפים טלפון, אז מעבירים את כל הזיכרונות לאן? לענן. אתם מבינים מה זה לשמור בענן? אני, לפחות להבין, אני לא הבנתי. אני גם לא יודע לעשות את זה. אתם אולי יודעים לעשות את זה. לשמור בענן. אבל היום העולם הוא כולו ממדים לאין ספורות. הרבה מאוד ממדים שיש לנו בעולם, שאנחנו באמת לא יודעים איפה הם נמצאים. איפה נמצאים כל המאגרים האלה, שיש מאגרי מידע שיש היום באינטרנט. לא יודע אם אתם מכירים את דוקטור סודי, דוקטור... בעזרת השם עוד מעט הוא יהיה פרופסור, הוא הוציא ספר על ברית מילה, כזה ספר אב קרס, עם מחקרים שלו על ברית מילה והלכה, הוא גם מוהל כידוע, מעל כמה וכמה פעמים בישיבתנו, אבל ממש בן תורה, תלמיד חכם, קובע איתים לתורה, ובולדוזר ברפואה, משתולל, נוסע מפה לשם, נותן הרצאות כאן, הרצאות שם, פשוט, אז השבוע הוא בישר לי שעוד אותו, כבר אמרו לו שהוא... מתקדם לתהליך הפרופסור. אמרתי לו, אלה דוקטור סודי זה עובד, פרופסור סודי זה לא נדבק לך. טוב, אבל נאלץ לקרוא לו פרופסור סודי. אז הוא, כשאני שואל אותו שאלה, אני מתייעץ איתו איזו התייעצות רפואית, תוך כדי זה הוא מקיש במחשב, אחרי 3-4 דקות הוא אומר, תראה, קראתי כבר 8 מאמרים בעניין הזה עכשיו, תוך כדי, קרא 8 מאמרים בעניין הזה, וזה ככה וככה וזה וכולי, וזה פשוט לא יומן, איפה כל המידע הזה גנוז? המידע הזה גנוז באיזשהו מקום, ואנחנו לא יודעים, לא רואים אותו, זה לא מקום אמיתי. אז מכאן מגיע השם טוב גפן למסקנה על הממדים לאין ספורות, לא מהמחשב, להפך, אני מנסה למצוא את היסוד, אני אומר, הוא... היסוד, קצת רואים אותו בממדים לאין ספורות האלה, מה זה הממדים האלה, ממדים לאין ספורות, מה הפירוש? מדובר על עולמות ועולמות ועולמות. אנשי המדע מדברים על כמה אלפי שנות אור. בסדר, נו, אני יודע אם המדע יודע בדיוק מה זה אלפי שנות אור, מה זה לא אלפי שנות אור, אבל אתם יודעים שמדברים על כוכבים שנמצאים רחוקים מאיתנו 2000, זה קטן, 2000, יש הרבה יותר, שנות אור. שנת אור זה שנה של האור זורם. האור זורם 300,000 קילומטר בשנייה. כמה הוא מגיע בשנה, ואלפי שנות אור, זה מרחקים אסטרונומיים, זה לא מספרים שאפשר בכלל לדבר עליהם. אין מספר, זה מספרים, עשרות אפסים, אולי נגיע למספר הזה. אין מספר שמכיל את הדבר. בכל אופן, יש עולמות. מה העולמות הרחוקים האלה עושים? העולמות האלה, אני חוזר ואומר, העולם נברא, הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן. למה? כיף כזה, הובי, לברוא עולמות ולהחריב אותם. ניסיון, 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 ניסיון. לקחת עולמות, לתת להם מרחבים. מרחבים גדולים, הזכרנו את זה, אני חוזר על העקרונות. מרחבים גדולים עם רצונות אדירים. רצונות של האדם, רצון. רצון זה הכוח המרכזי, עין פה, את התמונה משם לקחו למטה, לכיתה למטה. אתם יודעים שהיה שם עוד תמונה דומה לזאת, ולקחו אותה לכיתה למטה, כן, איך קוראים לכיתה, אני תמיד שוחרר את שמות הכיתות. מה?
אביה.
אביה, כיתת אביה, והכיתה הזאת? חד רימון וגפן. טוב, אז בורא עולמות מחריבן נתן כוחות אדירים לאדם, כוחות רצון ויכולות אדירות. האדם השתמש ביכולות האלה לרעה, החריב, צמצם, 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 בורא עולמות ומחריבן, עד שהגיע לבריאת העולם. גם אז היה קצת יותר, צמצם פעם אחרונה, צמצום האחרון היה במבול. במבול זה היה הסגירה האחרונה. מי אחרי המבול? זה העולם שלנו, כבר נצטמצם, והיו ימיו 120 שנה, בשגם הוא בשר, 120 שנה, זה כבר העולם, פחות או יותר העולם שלנו. והעולם שלנו הוא עולם מצומצם. מה קרה עם כל העולמות האחרים? אז יש לנו עולם המלאכים. יש עולם מלאכים. האם עולם המלאכים הוא... מה הוא? עולם מלאכים זה עולם... מה ההבדל בין בן אדם למלאך? במה אדם גדול ממלאך? באיזה כוח? רצון, בחירה חופשית, עם רצון. מלאך, זה תלוי. קצת קשה לומר, כי כתוב, ואני באתי בדבריך. אז יש סיפור, גמרא בחגיגה, סיפור, אלף לילה ולילה. נשמע ככה, גמרא בחגיגה מספרת על זה ש... שהיה מלאך ממון לבשמיים, ו... ציווה להטיל גחלים על עם ישראל, וגבריאל צינן את הגחלים, גבריאל המלאך הגן על עם ישראל, והגחלים הצטננו בזה, ועל זה הוציאו אותו מפמליה של מעלה. אחר כך הוא לימד סנגוריה על עם ישראל, אמרו מי זה מלמד סנגוריה, והכניסו. ואני באתי בדבריך, זה על הפסוק הזה, אומרת הגמרא בזה, שגבריאל בזכות שליבת סנגוריה לישראל, זכה ונכנס פנימה שוב קיבלו אותו. זאת אומרת שגם למלאכים יש בחירה, כי הוא נענש על זה שהוא לא עשה את, לא ביצע את תפקידו, כי הוא אמר, אני לא אשליך את הגחלים האלה, לא אתן להשליך אותם על עם ישראל. אז יש אולי מלאכים גדולים, אלה באמת ה... המיוחדים שאותם אנחנו קוראים בשמותם בקריאת שמע על המיטה, ימינים, משמאלים, מאחוריי, מפניי, מעל מעל ראשי, שכינת, כן, מי שאומר את הפסוקים האלה, אתם מכירים את הפסוקים האלה בקריאת שמע על המיטה. אז מונים שם את שמע, זה המלאכים הכבדים, מה שנקרא, יכול להיות שלהם, נתנו להם קצת רצון. אבל יתר המלאכים, מלאך זה שליח. אין מלאך עושה שתי שליחויות. האם אדם עושה שתי שליחויות או לא עושה שתי שליחויות? עושה הרבה יותר משתי שליחויות. אז למה מלאכים? מלאך זה שליח, יד אחת. קבל פקודה, מבצע אותה, חוזר, או שהוא נשאר קיים, או שהוא, זהו, נגמר את תפקידו. צריך הקדוש ברוך הוא לשלוח עוד, הוא בורא מלאך חדש. אבל כל מלאך נשלח את השליחות שלו. זה השליחות. ולכן אין מלאך עושה שתי שליחויות. אבל זה כוחות. מעבר למלאכים, יש את הכוחות שחכמים, קוראים להם מזיקים, שדים, איזה, דיברנו על אוב, דיברנו על יוני, זה כוחות קיימים. הדרך היחידה הנכונה להתקשר עם הכוחות שמעל לזה, היא, דרך ההיתר, היא על ידי נבואה. זה ההיתר היחיד. כל שאר הדרכים, אוב, יוני, זה התקשרות עם כוחות, אבל באיסור, והכוחות האלה מהרסים את העולם, כי אין לו. על זה דיברנו. נחזור עכשיו ונתמקד יותר, רציתי להתחיל לסכם את זה, כי זה חשוב לזכור ולדעת. האם, אמרתי, ייפול מצדך אלף, או רבבה ממינך? איך אומרת הגמרא בברכות? דם יעלן, כי כסלה לאוגיה. אוגיה לכיס, כסלה לאוגיה. זאת אומרת, הם אופפים אותנו מסביב. הם, כולם בעצם, אנחנו מלאים, אני אומר, נותנים פה אגרוף, עשרות אלפים פה קיבלו מכה ונפלו מהזה. טוב, אז מה לעשות איתם? לא לעשות איתם כלום, הם לא קיימים מבחינתנו. לכן, כל הדעות שהרמב״ם היה ריאלי ולא האמין בשדים. סליחה, הרמב״ם היה מספיק מאמין כדי להאמין בדברי חכמים. בדברי חכמים שיש את הכוחות האלה. אלא הרמב״ם אמר, אל תתעסק איתם, בשבילך הם לא קיימים. בשבילנו הם לא קיימים. הם לא קיימים באמת, הם קיימים. אבל זה לא בשבילך, אתה אל תתעסק איתם. לכן הרמב״ם, כאילו, עזוב, עזוב. אל תטפל. אז הוא כאילו לא התעסק. ודאי שאיזו שאלה, מה, יכול לסתור גמרות, לסתור דברי חכמים, זה פשוט שהרמב״ם מאמין. אבל בשבילנו זה דרך חיים. בשבילנו הם לא קיימים, ואסור להתחשב בהם, אסור לזה. עבודה זרה, נחזור לעבודה זרה. מה זה עבודה זרה באמת? עיקרה של עבודה זרה, נו, תגידו אתם, הכוחות האלה מסביב, מסביב, נו, מה איתם? מה? נותנים להם השפעה בעולם שלנו. זו עבודה זרה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אל תיקח כוח חיצוני ותצרף אותו, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה הכוח. דבר שני, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. כלומר, גם אם אתה רוצה לעבוד את השם, אל תעבוד אותו בצורת תמונה, כי לא ראיתם כל תמונה, ביום דיבר השם אתכם בתוך האש ביום הקהל, מתוך האש ביום הקהל. תחילת דברים. בכל אופן, האיסור של לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה המרכז של האיסור. וכאן מגיע רבי יהודה הלוי באמת לשאלה, אני קודם אומר בעל פה, מה היה במעשה העגל? להתמקד שוב בעניין הזה. לכאן הגענו, אני חושב. חזרתי קצת כדי להיכנס. מה היה במעשה העגל? מה אמרו אלה, אלוהיך ישראל? אשר אלוך מארץ מצרים. זאת אומרת, מה היה? האם הם האמינו בכוח זר, או לא האמינו בכוח זר? מה? הם לא האמינו בכוח זר, הם האמינו, אשר אלוך מארץ מצרים. הם ידעו שבמצרים לא היה עגל, אז איך הם אמרו אלה אלוך ישראל אשר אלוך מצרים? רק הם אמרו, אותו כוח שהוציא אותנו ממצרים, שאנחנו מאמינים בכוח הזה, שהוא אלוקי עולם, אלוקי חיים הולך עולם, הוא מתגלם עכשיו בתוך העגל. אז איזה איסור היה להם? לא תעשה לך פסל וכל תמונה. אבל לא היה פה, כישלון של אמונה באל זר. היה כישלון אחר. כן. העמים כולם. אני עכשיו, פסקה פסקת הדיזיין, ולא זוכר, התחלנו אותה, כן, אבל נקרא בזריזות פסקת הדיזיין בכוזרי. העמים כולם בזמן ההוא היו עובדי תמונות, ואילו באו פילוסופים אלו כחכמי אומה אחת, והביאו בפניהם ראייה על אחדות האלה ועל ריבונותו, אפשר היה לחכמים אלו בלא שיחדו תמונה אליה. אליה אפשר לכוון בעבודות האלוה. ולא ישמרו לעמם ולהמונם, כי תמונה זו ידבק בעניין האלוקי, כי מיוחדת בתכונות תפילות ומופלאות, תכונות וכולי, נדבר, נדלג. והנה, בני ישראל, אני מדלג לפסקה הבאה. אף הם מובטח להם כי יורד עליהם מאימא אלוה דבר מה, אשר יראו ויכוונו אליו, כשם שכיוונו בצאתם ממצרים. אני נעצור לרגע כאן, הובטח להם שיראו. מה היה? בבית המקדש, בקודש הקודשים. מה היה? על הכפורת, מה היו בנויים? מה? שני קרובים. מה זה קרובים? באופן פשוט. לא תעשה לך פסל וכל תמונה. אז למה, לא רק אותר, למה, משה רבינו נצטווה לעשות קרובים, למה נצטווה לעשות קרובים? או נגדיר, מה ההבדל? נזכר במה שלמדנו בפסקה, בשורש האמונה ושורש הכפירה. שורש האמונה ושורש הכפירה בפסקה עין זין, ואחר כך בפסקה עין חט. בפסקה עין חט הוא אומר, ההבדל הוא, מי שעושה את הדברים על פי ציווי, זה שורש האמונה ושורש הכפירה. לכך, לכל זה בפסקה עין תת, לכל זה יש צורך בידיעה אלוקית. המגיעה שלמה ומבוארת תכלית ביום מאת האלוה עצמו. מי שהגיע הידיעה הזו ומקיים על פיה, הוא המאמין. מי שלא, לא. זאת אומרת, הכל תלוי בציווי של הקדוש ברוך הוא. יש לנו המון דברים שתלויים בציווי. נתמקד לרגע כאן, הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות שני קרובים, ברגע שהקדוש ברוך הוא ציווה, אין בכך עבודה זרה. אין בכך לא תעשה לך פסק וכל תמונה. כי אותו, הפה שאסר, הוא הפה שהתיר. הקדוש ברוך הוא אסר לעשות קרובים, והוא מתיר, הוא מחייב, הוא אסר לעשות... כן, ממשיך לעבוד. בסדר, תודה וסליחה. עושים אותו פה יותר ביטחון. טוב. כן, אז הקדוש ברוך הוא, הפה שעשה הוא הפה שהתיר, הוא אסר לעשות פסל, הוא ציווה לעשות קרובים. אפילו בבית שני, שלא היה אהון, ממילא לא היו קרובים, אבל הגמרא ביומא מה אומרת, היו קרובים לצורתא, זאת אומרת, ציור של קרובים. ציירו על הקיר של קודש הקודשים, היה ציור של קרובים. הגמרא אומרת שכשהיו ישראל עושים רצונו של מקום, ראו את הקרובים מאורים זה בזה. אז הגמרא אומרת גם בבית שני, כשהיה ציור, אז הציור ראו אותם מחובקים. זה הרי היה איש ואישה, נער ונערה. שני הקרובים, אחד בדמות נער, אחד בדמות נערה. תשאלו איך מותר להם להתחבק נער ונערה, בשביל זה הכל בית המקדש מותר. אבל אפילו בקרובים זה צורתא, התמונה, כשהיו עושים רצונו של מקום, היו פותחים את המסך, וישראל רואים אותם מאורים זה בזה, מחובקים זה עם זה. אבל זה צורת קרובים מותרת. צורות אחרות אסור, כמובן אסור לנו לעשות, אבל זה לא תעשה פסל. נחזור ונקרא כאן, הנה בני ישראל הובטח להם כי יורד עליהם האם היה דבר מה אשר יראו ויכוונו אליו, כשם שכיוונו בצאתם ממצרים ולעמוד הענן, ולעמוד האש, הם מסתכלים עליו, מכבדים אותם וכולי, מי ששמעו בעשרת הדיברות ומשה עלה אל ההר, כאן צריך באמת הבחנה, משה עלה אל ההר, מתוך ציפייה ללוחות הכתובים אשר יוריד אליהם, וכולי וכולי, נדלג קצת, והמופתים שנשארו עומדים ומצפים לרדת משה בעודם באותה רוממות שבה היו ביום מעמד הר סיני. כמה זמן ישראל חיכו? 40 יום? 40 יום לחכות. חברים יקרים, מה זה 40 יום לחכות? בלי שום מעשה, בלי שום... אולי פעילות, לא יודע מה, שיחקו שש בשחמט, לא יודע, מה עשו ב-40 יום האלה? עמדו במתח וחיכו. אחד מהזמנים הקשים ביותר זה היה ערב מלחמת ששת הימים, כאשר הייתה המתנה של שלושה שבועות. שלושה שבועות 21 יום. זו המתנה מתוחה, צבא ישראל ישב מול צבא מצרים בסיני, ומתוח, ואף אחד לא זז, וכל העם מצפה, ממש כססו ציפורניים. המתנה של שלושה שבועות, זה היה מורת עצבים. המתנה למשה רבנו, לא ידעו לכמה זמן הוא עלה. הוא לא אמר שהוא עולה ל-40 יום. ויהי משה בהר, 40 יום, 40 לילה. אומר לנו רבי יהודה הלוי, נשארו עומדים ומצפים, אותם ומדושימו פערם ועדיאם ובדיאם השם ראשו, נשארו עומדים מעצבם, ממתינים למשה ברגע לו, אולי משה, נשאר בהר 40 יום, אם כי לא לקח את הצידה לדרך ולא נפרד מהם, והיא כללך על מנת לשוב בו ביום. זה חידוש של רבי יהודה הלוי. העם חשב, עולה, יורד. חכים יום, חכים יומיים. לא בא בחור, לא בא, לא יורד בשביל רבנו. נורא.
אז גברה אכזבה אצל אחדים בני המון הרב, אותה שעה התחילה מחלק לכיתות, כי רבו ביניהם הדעות והסברות, ולבסוף הרגיש אחדים צורך לבקש מעבד שיוכלו לפנות אליו ככל האומות. מעבד שיוכלו לפנות אליו. זאת אומרת, בדפוסים הקודמים, בתרגומים הקודמים כתוב שהם ביקשו נעבד מורגש. תרגום, מה זה נעבד מורגש? מה? לא שומע? משהו מוחשי, כן, נעבד מוחשי, לא להישאר ברוחניות, כן. אם כן, מה הוא אומר? גם הם לא כי חשו באלוהותו של מוציאה ממצרים, וביקשו כי יהיה איתם תמיד, נעבד מוחש, הנה פה עומד, נעבד מורגש, נעבד מוחש, אלא ויכולו לרמוז מתספרה ותפלות אליהם, כאשר עשו זאת לימים, אותם מאמינים, אשר ברגותיו את אהרון, קראו, הנה האלוה, איפה אנחנו אומרים, ואי בנסוע אהרון ויאמר משה, קומה, השם, מה אהרון הוא השם, אהרון הוא לא השם, אבל אנחנו אומרים, כן, לא במקרה, חטאת העם הייתה איפה רק, אבל זה לא רק כל כך, בזה שעשו להם תמונה, דבר שנאסר ל... ובזה שיחסו כוח אלוקי לדבר שיחסו בידיהם ומרצונם, בלי אשר בא כך מצוות האלוה, עוד פעם, ההדגשה היא, הקדוש ברוך הוא לא ציווה, ברגע שהוא לא מצווה, זה איסור. נזכיר לעצמנו את מה שלמדנו בהם איזה פסקאות, עין זין, עין חץ, עין תת שם, מה למדנו? למדנו, אני עושה סוגריים, אנחנו מאמינים בלי מאמינים, לפי מה אנחנו חיים, לפי מה אנחנו מתקיימים, תורה, יש לנו תורה, יש לנו הלכות. רק דוגמה לדבר, פרסמתי את ההלכות ואני נשאל המון שאלות, כי כולם יודעים שאני מקל במוזיקה עד כפתת בתמוז, אז כולם רוצים לשאול אותי שאלה, כי יודעים שאני אקל להם, מכיף, רב מקל, מה הסמכת שלי? אתמול בערב התקשר איתי רב חשוב, אמרתי, מה אתה אומר על דין כזה וכזה? לא משנה איזה דין הלכה. זה מותר? אמרתי לו, בוא נבדוק קודם כל למה זה יהיה אסור. אם נמצא סיבה לאסור, אז נצטרך למצוא סיבה להתיר, או כן או לא. אבל אם לא מוצאים סיבה לאסור, אז זה לא אסור. טוב, אבל אולי זה אסור. מה זה אולי? תבדוק. יש לך שכל ישר ודעה, ולמדת גמרא והלכה ושולחן ערוך. למה זה יאסר? שאלתי משהו בהלכות שבת, אמרתי לו, בוא נחפש את כל הזה. שאל אותי רב, יש פה במסכה, יש כזה, האם מותר להתאים את זה לאף בשבת? להתאים לאף ככה, כדי שהעדים לא יעלו לבעלי המשקפיים, וכל הזמן העדים הזה, האם מותר? בסדר, ראיתי שזה רב שבלי מקורות להתיר, הוא לא יתיר. אז אספתי לו שלושה מקורות להתיר, ואמרתי לו, הנה, פה זה עושים דומה, ופה זה עושים דומה, וזה מותר, ולכן זה מותר. אבל באמת, אין שום סיבה לאסור, לכופף את זה. למה אין סיבה לאסור? אתם משתמשים בנייר כסף בשבת? בנייר כסף? לא תולשים, אסור לתלוש. אז מה אתם עושים בבית? אז אצלנו בבית יש נייר כסף, תלוש, כמו טישו. יש לכם, מכירים דבר כזה? זה קופסה כזאת של מושכים אחד, זה מושך את השני, ויש אחד מקופל בדיוק כמו טישו, אבל נייר כסף. משתמשים בו בשבת? כן. יש כלי, צריך לחסות אותו, אחר כך מעגלים אותו סביבות הכלי. מעגלים או לא מעגלים? מעגלים. האם זה עושה כלי בשבת? אם זה צר צורה? אם זה זה? מה עשו? אז אותו דבר, מעגלים את זה, יש לנו כלי אף, אז מעגלים אותו, והכל בסדר. זה בעצם מה שהייתי צריך להגיד, אבל זה רב שכותב ספרים, כבר הוציא איזה 14 ספרים, אני לא יודע איך הוא עומד בקצב, אבל שוטים על כל מיני שאלות, אז כתבתי לו תשובה מפורטת עם שלושה מקורות להתיר את העניין, אבל נחזור לזה. דבר אסור, צריך קודם כל מקור לאסור. אם מצאת מקור לאסור, תדון האם יש מקום להתיר או לא להתיר. אבל אם לא מצאת מקום לאסור, אז זה מותר. אז אני חוזר למשל למוזיקה בזה. אין בשום מקום שכתוב שמוזיקה אסורה. מה שכתוב, משנכנס אב, ממעטים בשמחה. אתם יודעים איך שחסידים אומרים? תמיד, כל שנה אני חוזר. כשנכנס, ומעטים. איך ממעטים? בשמחה, החסידים, הכל בשמחה. אז מעטים בשמחה. טוב, דרוש חסידי. מי שרוצה לסמוך על החסידים, בסדר. יש מקום לפעמים לסמוך עליהם. לא תמיד, אבל לפעמים. מי שנכנס לב, מי שיוצאים את המוז, למה להסיק? מה, אם כל השנה שומעים מוזיקה, זה מה שכתבתי בקצרה, התשובה, הבאתי מלא מקומות, הבאתי זה, להביא, מעולם זה לא נאסר, לא נאסר, אז לא נאסר. אני חוזר לעבודה הכללית שלנו, מה שלא נאסר, תמיד מותר, אין סיבה לאסור את זה. יש לפעמים תשובות של רבי משה פיינשטיין, שלפעמים הוא מטמיע אותי מאוד, באמת גם בכיוון כזה של, יש תשובה על רחיצה במים קרים בשבת. כדור שולחן ערוך שמותר. אז הפוסקים מזהירים מסחיטה ומזה, שולחן ערוך אומר מותר. אבל אומר רבי משה פיינשטיין, נהגו בימינו, אני מטמע עליו, כי בדרך כלל הוא לא מהמחמירים. אבל יש כמה דברים, גם במוזיקה ובשמיעת זה בימי בין המצרים, גם מחמיר, מה המקור? אין לך מקור להחמיר. וגם במקלחת במים קרים בשבת, גם מחמיר, אומר, אין סיבה להחמיר, סחיטה וטלטול, זה שני האיסורים שיש, נזכרים, או יש נבורה, סימן שינקפיו, יש שינקף זין, סליחה, שינקף זין, ונכון, בסדר, זה שני האיסורים, תזה שני האיסורים, ואין שום בעיה, שכה לוח מתיר. אז למה לאסור? אין, מה שאין סיבה לאסור, אין סיבה לאסור. נחזור ונראה. מה שהתורה אוסרת, זה אסור. כאן, התורה אוסרת תמונה, זה נכון. התורה אוסרת תמונה, ועל זה הם עברו עבירה. ועשו פסל ותמונה. התורה אוסרת לעשות תמונה, ואוסרת להאמין שכוח אלוקי נכנס בתמונה הזאת. אבל זה לא עבודה זרה. עבודה זרה זה להאמין בכוח זר. כלומר, להאמין באותן כוחות. שברא אותם הקדוש ברוך הוא, ולא נותן להם להתקרב לעולם שלנו, ורוצה שביקש, דורש מאיתנו, תשתפו פעולה, אל תתנו להם דריסת רגל בעולם שלכם, כן? אז יש לנו כוח עבודה זרה, סמוך לכוח עבודה זרה, הרמב"ם, הלכות עבודה זרה, בסוף הלכות עבודה זרה, איזה הלכות יש לו? הלכות כישוף. מה הקשר בין כישוף לעבודה זרה? נו, תגידו אתם עכשיו מה הקשר. מה? כוחות שלילים, כוחות רעים. אז כישוף זה לקחת כוחות שלילים ולהשתמש בהם בעולם הזה. ועבודה זרה זה אותו דבר, לקחת כוחות שלילים. מה זה כוחות שלילים? זה כוחות אדירים, הם כוחות חיוביים מאוד. אבל הם לא לעולם שלנו. זה האיסור. אז לכן אומר רבי יהודה הלוי, כן, בזה שיחסו, כן, אף, אז קודם כל, אם כן, חטאת העם לא הייתה, לא הייתה בעבודה זרה, אלא בפסל. יש בפסקה הבאה, כל חטא העגל, לא היה איפה יציאה מעבודת אל מוציאה ממצרים, כי מעבירה על אחת ממצוותיו, כי הוא ברך עשר את עבודת התמונות, הם עשו להם תמונה. היה להם להוסיף להמתין למשה, ולא לעשות להם סמל מדעתם, ולקבוע מקום אליו יכוונו, ולא לבנות להם מזבח ולעלות עליו קורבנות. כל זה בא להם מעצת ההצטגנינים ובעלי התליסמאות שביניהם. רגע, מי זה היו ההצטגנינים ובעלי התליסמאות? במעמד הר סיני היו הצטגנינים ובעלי התליסמאות. נו, מי היה? הערב רב. בערב רב יצאו ממצרים, ממצרים מלאת כשפים, אז יצאו איתם בערב רב, וגם ערב רב עלי איתם, וצאו לנו בקר מקנה כבד מאוד, כל הפסוקים ביציאת מצרים, אז מהערב רב הזה היו גם מצטיינים בעלי תליסמאות, אשר חשבו את עבודתם הם, שהיו עובדים לפי הקשי הדמיון, קרובה לעבודת האמת. אז מה זה? הם היו עובדים לפי הקשי הדמיון, קרובה לעבודת האמת. אנחנו עובדים לפי הכתובים. כמובן, נפקמינה, אין מה לעשות, נפקמינה בהכרה, מדינת ישראל, ארץ ישראל, זמן גאולה, לא זמן גאולה, אני סוטה לגמרי אבל לפי מה נקבע, אם זה זמן גאולה או לא זמן גאולה, יש אפשרות לקבוע לפי סברות, שמחילה שאני מדמה את זה, אבל זה היה בני ישראל שעשו את העגל, החבורה הזאת עבדה לפי סברות, זה מה שהוא אומר, לפי דמיון, הם היו עובדים לפי הקשה הדמיון, כשהם חשבו שהיא קרובה לעבודת האמת, אז הם עבדו לפי דמיון, ויש אפשרות לעבוד לפי מה שכתוב, לפי דברי רבותינו. מי יותר מקפיד לעבוד לפי דברי רבותינו, או מי נגדיר יותר, מי נרמוז, מי יותר חרדים לדבר השם באמת? אנחנו מאוד מאוד חרדים לדבר השם. אחרים הם עובדים לפי דמיונות, כי אין להם מקורות, אין להם, נכון, עוד לא למדנו את זה, נראה בשנה הבאה, בעזרת השם, מלכות וגאולה, זה חלק מהדברים היסודיים ביותר שצריך ללמוד, לראות את כל המקורות הקדמונים. אמרתי, במלכות וגאולה בחוברת, אין אף מקור אחד מדברי הרב קוק. לא כי אנחנו לא מעריצים את הרב זצ"ל, מעריצים אותו מאוד, אבל שלא לחשבו שזה המצאה שלו, זה לא המצאה שלו. תורת הגאולה היא תורה של קדמונים, 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 כבר אלפי שנים, לא מאות שנים, אלפי שנים. וכשלומדים את כל המקורות, אז פשוט, מה המסקנה היא מאוד 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 פשוטה. מסקנה ברורה ופשוטה, זאת האמת שלנו. אז אנחנו עובדים לפי מקורות, ולפי מה שאורינו חז"ל ותורה וחז"ל. אחרים עובדים לפי סברות, סברות דמיון. אז הסברות מובילות אותנו לאן. ברור. זה מדינה. תראה, מדינה עם קורונה, בטח, יש חילולי שבת, אז יש קורונה, מה? רק רגע, אצל שומרי שבת אין קורונה? צערנו, מספר הנפטרים גם בארץ וגם בחוץ לארץ, מספרים גבוהים מאוד של אנשים שומרי מצוות ותורה. אז זה לא בגלל שמירת שבת או אי שמירת שבת. נכון שיש דברים רעים לתקן במדינה, אבל אנחנו לא עובדים לפי סברות, להפך. היה פעם, ביום העצמאות, ראשי הישיבה, היינו עושים במרכז הרב, מסיבה גדולה, ויושבים במזרח, ראשי הישיבה, ובתוכם היו הרב צבי יהודה זצ"ל, הרב אברום, הרב ישראלי, כולם זכר צדיקים לברכה. והרב ישראלי נתן דרשה. היה תלמיד חכם גדול מאוד, עצום, באמת מיוחד. מאוד עצמאי בדעות, במחשבות. יש לו כמה דברים על ארץ ישראל, על קדושת הארץ ועל מצוות התלויות בארץ. פשוט לא בקו בכלל. פעם אחת הוא נתן שיעור על שמיטה. אנחנו מתקרבים על שמיטה. הייתי עוד בחור צעיר. וממש לא יכולתי לסתור אותו, כי הוא תלמיד חכם עצום, אני לא עברתי על כל המקורות שהוא הביא, אבל הוא טוען ששמיטה בזמן, לפי שיטת הרמב״ם, רק להזכיר, אחר והזכרתי אותו, אז להזכיר, הוא אומר, לפי, הוא טען, כתב בספר, לפי שיטת הרמב״ם, שמיטה בזמן הזה, דאורייתא. ברמב״ם בשמיטה, יש חמש מקורות שנראים סותרים זה את זה. שניים, אומר זה דרבנן, נראה זה דרבנן, בשלושה נראה זה דאורייתא. כסף מי שני מנסה ליישב, טוב, סתירות בתוך הרמב״ם, מיני ובי. והרב ישראלי טען בהקשנות ששיטת הרמב״ם ששמיטה בזמן הזה דאורייתא. אם שמיטה בזמן הזה דאורייתא, אז לא מועיל היתר המכירה. היתר המכירה לא מועיל. זה מוריד את כל היתר המכירה. אני הזדעקתי בפנים, ניסיתי להקשות עליו, דחה אותי כמובן, בסדר, אני אומר, הייתה לי חכם, קוטנו עבה ממותניי, אז דחה אותי בשליפה, כן. שבראתי, ועכשיו שיצא רמב״ם פרנקל, רמב״ם פרנקל מפורש ברמב״ם ששמיטה בזמן הזה, דרבנן. זה פשוט שינוי בגרסה. פעם נראה לכם לקראת השמיטה, נראה לכם. אבל רמב״ם פרנקל יצא על ידי חרדים. אז בפרק י' מוכח שכתוב מפורש, זה דרבנן. אין ספקות, מי שקורא ברמב״ם קודם, זה דרבנן. בזמן הזה, אבל בפרק ד' עוד המפרש שברמב"ם פרנקל נוסף עוד מנסה להגיע, לא מנסה, הוא כותב שוודאי ששיטת הרמב"ם שזה דאורייתא. תתקדם חמישה פרקים קדימה, אתה לא רואה מה כתוב בפרק עשירי, מה אתה נתקע בזה. לא משנה, בכל אופן אני חוזר ליום העצמאות. יום העצמאות הרב ישראלי זצ"ל נתן דרשה ואמר משפט בתוך הדרשה. כולנו יודעים שלא זו המדינה שחזו לנו נביאינו. צודק או לא צודק? מה אתם אומרים? הייתם אומרים, עד כן, הרב צבי יהודה קם אחריו, ודיבר על זה, ואמר, זו המדינה שחזו לנו נביאינו. וואו, כולנו קצת ריחמנו על הרב ישראלי זצ"ל, בכל אופן, טוב, שניהם, כבר היה אבא בימים, כבר היה דיין שנים בית הדין הגדול, תלמיד חכם עצום, אבל, איך אומרים, הרב צבי יהודה לא יבייש לתקוף אותו, ומה הוא הסביר אחר כך, קצת יותר לנו? ודאי, מי שקורא את הנביאים, רואה שיהיה מדובר בעוברי עבירה, עובדי, אוכלי נבלות וטרפות, וכך, זו המדינה שחזו לנו נביאינו. האם, אם הוא היה מתבטא בדרך אחרת, מה היה צריך לומר, אולי זה משהו התכוון. אבל מה היה נכון לומר? לא זו המדינה שכל המאות שנים אנחנו שואפים אליה. אנחנו שואפים למדינה מתוקנת יותר. האם זה נכון? לגמרי נכון. אבל אם זאת המדינה שחזו נביאנו, כן, כך חזו נביאנו. שהגאולה תבוא כמעט כמעט בדרך של איסורים, עם הרבה עוברי עבירה והכל. אז מה המסקנה מכל זה? אני חוזר לעיקרון. אנחנו, עם ישראל, עשה דבר שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו. ואנחנו נזהרים מלעשות דברים שהקדוש ברוך הוא לא מצווה אותנו. זהו. וחטאם היה, זה נקרא רק אליי את ההשלמה של ה... זה בעיני המעשה הוא מוזר ומגונה בעינינו. כי בזמננו בטלה עבודת התמונות אצל רוב האומות. אולם בדור הוא היה מעשה כזה מקובל, כי כל האומות היו עובדות תמונות. זאת אומרת, היום יש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים אותם. לא רק תמונות, לא רק עבודת, לא רק פסלים, גם קורבנות. מה קוראים בכל שבת, כל ראש חודש, קוראים על עבודת הקורבנות, ומתפללים שהשם את העבודה לדביר ביתך כל יום. מתפללים על קורבנות? איך אפשר להכיר קורבנות? מלא דם, מלא זה, זה נורא, זה בית מטבחיים כזה, להפוך, נכנסים לבית מטבחיים, ריח נוראי. זה מה שיהיה לנו בבית המקדש? לא יודע. מה, אתה לא מאמין? לא יודע. אני באמת, לא ברור לי איך נחזור לעבודת הקורבנות. אבל בזמנים קדומים, ודאי שעבודת הקורבנות הייתה חלק בלתי נפרד מהחיים. אז אומר רבי יהודה הלוי, גם התמונות היו חלק בלתי נפרד מהחיים, ולכן העם לא היה מוזר לו לעבוד עבודה זרה, ואילו הייתה חטאתם בזה, שבנו להם מרצונם בית מיוחד לעבודת האלוה, אם עם ישראל לא היה עושה עגל, אלא היה בונה בית, היו אומרים, טוב, בית זה בסדר, אבל גם את זה הקדוש ברוך הוא לא ציווה, זה בעצם אותו דבר, אם היו בונים, אם אנחנו לבנה בית מקדש באיזשהו מקום, ולא במקום שבו, שאותו בו ציווה הקדוש ברוך הוא לבנות, אז מה עשינו? זה אותו דבר בעצם, מה, אבל זה לא עבודה זרה, נכון, זה לא עבודה זרה, אבל זה מעשה שהקדוש ברוך הוא לא ציווה עליו, כן? לא היה דבר זה זר בעינינו, כן? כי גם היום בונים בתי תפילה, כן? ועם כל זה, אני קורא ממש בסוף הפסקה כדי לסיים אותה, ועם כל זה, מה עונש על האנשים אשר עבדו את העגל לא יאמרו ונהרגו, אך מספרם הגיע רק ל-3,000 איש, מבין 600,000. כמה הם מתו במגפה של פנחס וזה, מה? 24,000, כמה מתו בעגל? 3,000. זה מראה או לא מראה? זה שונה לגמרי, זה לא מגפה נוראית כזאת כפי שהיו במקומות אחרים. כמה מתו בזמן ספירת דוד את עם ישראל? 74,000, שדוד מנה אותם, 74,000. רק מתארים לעצמנו, חברים יקרים, מקורונה עד היום, 4 חודשים, נפטרו 350 איש, פחות או יותר, כן? היום עוד אחד או פחות אחד זה המון, כל אחד נפש זה, אבל כ-350 איש, כן? ואז עשרות אלפים, ובעגל, רק, בסוגריים, רק 3,000 איש, זה מספר שמעיד שהמעשה לא היה כל כך חמור, כן? ולא פסק אמן מלרדת עליו, ולא אמן הענה מלשוחח עליהם, והמודש מלנחותם, הנבואה התמידה ונתגברה ביניהם, ולא נעדרה מהם סגולה אחת מכל הסגולות. חוץ משני הלוחות אשר שבר משה עליו השלום, אך מיד התפלל, ושבו להם שני הלוחות כראשונה, כי כופר להם החטא. טוב, אז עד כאן, שוב, למדנו עוד פרק בהסבר מעשה העגל, לראות שמעשה העגל בהחלט מעשה חמור, אבל להבין את העיקרון, הרווחנו עוד לדעת שיש עוד הרבה כוחות, ולפעמים אנחנו נתקלים בכוחות האלה. האם נתקלים ביניהם? כן. לפעמים הקדוש ברוך הוא בוחר להכניס כוחות כאלה לעם ישראל, וזהו, והם עוזרים לנו, בהחלט עוזרים לנו להתגבר על הגויים, על אומות העולם, עזרת השם.